שם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת כי תבוא. התשפ"א בשלב. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו יקר ונעלה, רב ישראל מאיר בן הרב מיכאל חדד, השם יקרבו ויחייהו, ובבת ביתו, ילדיהם אברהם ומיכל שיהיו. לעבור שיתנדב ומתנדב תמיד. פירוד מוסדות יד מעריץ ומסירות נפש. קצת כעת במרבית השנתית, אחת בשנה. כן, הוא ראוי לברכה מיוחדת, אז תשתדלו, טענות אמן בכוונה. כמו גם ברוך הוא, יצא מדברותיו.
אמן.
ברך מעשי עודו.
אמן.
כל פרעה נזר כסחילהו.
אמן.
יפתח לבו ולבו נועם וחמוד שרותיו.
אמן.
אם אלה כל מי שרות לבו ולבו חם, לבו.
אמן.
אנחנו מתפללים בסליחת פסח שמיועד לסלטן, שיפתח הקדוש ברוך הוא את השמיים לקבל את תפילתנו, כי לפעמים אחד סוגר מיש מעצורים סקרת הבאענו לך מעבר תפילה. מובא בספרים הקדושים שמתחילת ראש חודש אלול, מתחילת חודש אלול, אומר ראש חודש ואילך, מתגלים ומאירים 13 מידות של הרחמים. ככה זה לשון חמדת ימים, פרק רביעי לסליחות, תפת תבע עמוד ד', דיבור המתחיל תאמר. 13 מחילון לרחמי, מחילון זה המידות של רחמים, מתגלים ומאירים מראש חודש אלול ואילך כנודע. ויעבר אדוני עפונו ויקרא, התרגום, ועבר אדוני שכינה על הפרי וקרא. הוסיף האנגולוס את המילה שכינה. הרמב"ם מסביר שאונקלוס בא להרחיק את ההגשמה כדי שלא חס ושלום לא יאמר שהקדוש ברוך הוא בעצמו עבר. הקדוש ברוך הוא זה לא דבר גשמי שעובר ממקום למקום ויעבור השם על פניו של משה. ולכן ועבר אדוני שכינתה, הוא העביר את השכינה, לא הוא בעצמו עבר, העביר את השכינה. טוב, מה זה שכינה? זה אור נברא מאת השם. והרמב"ם אומר שיש סייעתא לפירוש אונקלוס מהפסוק, הוא היה בעבר כבדי, לא אני בעבר כבדי, זה כבוד השם, זה לא אני בעצמי, זה כבוד השם. ככה הרמב"ם בחלק א' פרק כ"א, והרבה מפרשים מדברים על אונקלוס להסביר מה הכוונה בזה. הרמב"ם בעצמו אומר, טוב, אז אם כבר אפשר להוסיף מילה, יוסיף לשכינה, זה נראה לו פירוש אחר, ויעבור גול השם, קול של השם, השם מעביר את הקול שלו. ככה הרמב"ם אומר. הכתב הקבלה אומר, לא מסתבר, לא מתקבל על הדעת, התורה חסר מילים, צריך להוסיף מילים לאישה חסר. לפעמים מתוך העניין יש לשון חסר, אבל שהמילים בעצמם אומרות את זה. על השכינה מתקבל, אבל על כל השם, כל הזמן ככה הרמב"ם אומר. לפי התרגום, תרגום לתום מסיני, אונקלוס, השם עבר לשכינתו, עלה בדעתי רעיון, מחשבה שמפה אולי אבותינו סמכו ב-13 מידות לשבת, ולא כמו שאנחנו מבינים שזה היתר לשבת, לא צריך לעמוד, לא חבל. לא שאסור לעמוד, לא שזה לא טוב לעמוד. אפשר לשבת, אין חובה, אין הלכה כזאת, אין מקור לזה, איפה כתוב שצריך לעמוד. אפילו בקדיש, זה דבר שבקדושו, שלפול על מה צריך עשרה. בשביל עשרה מדודו שעוד אלו כדעות. אנחנו אומרים שצריך, אסור ביחיד. אבל בקדיש, בכל זאת יושבים, אשכנזים עומדים. אפילו רבנו הארי ישב, אין לזה מקור. אבל אם זה עניין של השכינה, כבר דיברנו בזמנו, שכל העניינים של השכינה זה מי יושב. בסוד אישו יושב ותחת בעלה. כל דבר בתפילה, אז אם כן, אז אם זה שכינה, אז בדווקא יש עניין לשבת. זה חידוש גדול. לא יש מקום לדון בזה, אבל בכל אופן, יש פה, ודאי שיש פה איזה צד חיזוק לעניין הזה. בכל אופן, החשיבות של התרגום רואים בהרבה הרבה מקומות. למרות שפה ושם הראשונים אומרים פירושים אחרים מהתרגום, או אפילו מעירים עליו, אבל יש נפקמינה, הרי שבקריאת התורה, מה שחזל תקנו, זה תרגום. אין שום דבר שישתווה לתרגום בקריאת התורה, את קריאת התורה, ועל ידי צמוד התרגום, סימן שזה משהו במעלה עצומה, ששום פירוש אחר, שום תרגום אחר, לא משתווה לעומתו. יקרות משה, חלק שישי אור החיים, חלק ד', דן שהיה רב אחד שבאמצע קריאת התורה היה דורש ראשון שני דרשה, שלישי רביעי דרשה, חמישי שישי דרשה, שלוש דרשות בתוך כדי הפרשה, זה מותר. אז כותב ככה: בדבר רב אחד שנוהג לדרוש בשבת באמצע הקריאה אחרי כל שני קרואים, לא הוא שפר עבד, צריך למחות בידו. אף אם היה מפרש רק פירוש פסוקים, כמו שהיה תרגום בזמן הגמרא, אפילו אם היה רק עומד הרב הזה ומסביר מה שכתוב, לא דרשו, מפרש את הפסוקים עצמם, הרי יש כמה דינים למתרגם, זה לא פשוט, יש הלכות אחרי תרגם, ומשמע שאסור לתרגם, רק תרגום מונגולוס, ואולי דומה תרגום אחר שמן התנאים, זה תורת אמת. ראיה גדולה, כתוב, בשולחן ערוך כתוב שלא מתרגם, אם לא נהגו לתרגם, מה תועלת בתרגום שאין שאני מבין אותו? זה, כן. מה שבעזרת אחרות לא מתרגמים, הם לא מבינים אותו. כן? מה פירוש לא מבינים? מה, הם לא מבינים גמרא? לא מבינים מזה? כן, הכוונה היא, טוב, זה בני תורה מבינים, אבל אולי אנשים, זה הרי נתקן בזמן חז"ל לכל הציבור, אפילו לעמי הארצות שלא מבינים. אז עמי הארצות בטח לא זה. בכל אופן, אצלנו כן מבינים, לא ניכנס לנושא הזה, גם אפילו אנשים פשוטים מבינים איזה תרגום. אבל לא, זה בסוגריים, רק למעשה זה מה שהם נוהגים. אז למה אנחנו מתרגמים באנגלית? תרגם, יש אנשים שלא מבינים, תעשה להם תרגום באנגליה, בצרפת, תעשה צרפתית. למה לא עושים תרגום אחר לתורה, בגרמניה, בגרמנית, למה לא? נתרגם. סימן שרק אין לו דומה. מה נגיד, לא נסמוך על תרגום של עצמנו, פירוש מריבותינו, רש"י, רמב"ן, רבנו בחיי וכדומה, זה פירושים אמיתיים. אלו חזינה, כיוון שמצאנו חולקים בהרבה דברים בין המפרשים, המפרשים פירושים, אבל יש חילוקי דעות. אינו יכול להיות זה גם תרגום בשעת הקדעה. לא יכולים לקחת דברים מראשי, נגיד אחרי נעשה על פי ראשי תרגום לפירוש על התורה, או על פי אחד מהראשונים שהוא הזכיר. אף שפירוש ראשי חשוב כמו תרגום, יש שני מקרה ואחד תרגום, אבל אין תרגום, זה לא כמו תרגום. מוכרחים לומר, בשעת הקריאה בציבור תקנו כעין קבלת התורה. צריך אחד לעמוד אצלו, שיהיה כעין סרסור, ככה נפסקים לנוגבה על ידי סרסור. וצריך שיהיה תרגום ופירוש שהכל מבין, שלא שייך שום חלקים, כתרגום מונגולוס ביונתן בן עוזיאל, שהוא אומר לכל המשם מסיני. יונתן בן עוזיאל, בעצם מה שיש לנו על התורה תרגום יונתן בן עוזיאל ידוע, זה לא מיוחס אליו, יונתן בן עוזיאל תרגם רק את הנביאים. מה שיש בתורה, בחומשים מסוימים, זה טעות, זה כתבו בראשית אבות תאי, תרגום יונתן חשבו, וזה תרגום ירושלמי. למרות שיש תרגום בשם בנפרד, אבל זה שתי נוסחאות, זה לא יונתן בן עוזיאל. אבל לא משנה, בכל אופן, הגמרא במגילה אומרת שיצא הכל, מי גילו ספרי לבני אדם, רואים שזה חשוב, על הנביאים. אבל בתורה, זה לא אונגולס, אבל בכל זאת, גם התרגום שיש, מה שנקרא יונתן בן עוזיאל או ירושלמי, זה תרגומים עתיקים, ימי קדם. על פי התנאים, אבל אומר לקוטע, לא נוהגו לתרגם, אז אין לנו מציאות. גם אם הרב, עכשיו אומר כך, גם אם הרב שדורש את זה, היה אומר רק פירוש הפסוקים, זה היה אסור. אי אפשר, אז אומר, אז הוא עושה כאן בחמר. אפילו לפרש פסוקים, אסור היה לעשות. רק תרגום מונגולס. כל שכן, ודאי, הוא אומר כדרך דרשות הרבנים הצעירים, העיקר שלנו שאחד הצהרה כבר שעשו. לא כבר ארצות הברית, לא יודע מה, יש להם הרבנים הצעירים שם, מה הם דורשים. כנראה כל מיני דברים, איך אומרים, אחד למעלה ושבע על המטה, לא יודע, כן. אבל זה קל וחומר, לא זה העיקר מבחינת. הדרשות שלהם זה לא דברים של העיקר. ואין לו, בטח הוא אומר כל מיני, פשיטה לך, כל מיני רעיונות. ואין לו מה יגיד בן ג'ורו לחברו, יותר קל, התרגום זה בין פסוק לפסוק, אני דבר בן ג'ורו, הוא מדבר הרי אחרי ששני נגמר, הרי רבי. אבל לא, אז אם כן, למה ביטלו את התרגום לגמרי? אז למה לא עשו ריבותינו, למה לא תקנו? הרי כל מבוא, הרי נעשה פירוש, מישהו יקום וידרוש, יסביר לנו מה קראנו, מה התחדש פה. ודאי שגם זה נקרא בעמסה הגריה, לא ראוי, פירושים ולא תרגומים, רק... ולכן פשוט וברור שעשו. בשיעור, פרשת שופטים, דף 17, הבאנו שידידנו הרב יעקב לוי כתב לי במכתב, התייחס גם לנושא הזה בדרך בצורת כאילו שזה כבר דבר לפני כמה שנים. מישהו הוציא חומשים עם פירוש מילים בין טבע לטבע ועושה בין עלייה לעלייה הקדמה למה שעתידים לקרוא בעלייה הבאה. הוא יוצא בקריאה לכל בתי הכנסת בארץ ולכל הגברים ולכל הגבאים שיאמצו את הרעיון הנפלא במרכאות. לעצור בין עולה לעולה, והגבה יקרא את הקדמה מספרו, שהקל ידע מה עומדים לקרוא, שהקדמה, מה הנושא הבא. עכשיו הנושא הוא כך וכך, להכין אותם. הוא התפאר שכבר הצליח להשפיע על כמה גבאים בעיר צפת שעצור ולקרוא כן. הנה, מסורת של אלפי שנים, עלה בא לשנות, בלי הסכמה של גדולי הדור. הוא בא לשנות סדרי בראשית. גם אם מצד הלכה אין חשש בסדר. כאילו לא ניכנס לנושא הלכתי, אפילו נגיד נמצא איזה צד להתיר, עוד מעט נראה. בכל מקום, מי מינה אותו לתפוס את ההנהגה, לשנות את המסור בידינו מדורי דורות? גם הרב אלעד יוחנן, סיפחנו את זה בסוף השיעור, גם בדף אחרי כן, הוספנו את זה בתורת, בסוף, נספח בסוף דף 22. הוא שם כתב, שיאמר שליח ציבור בן מברך ומברך את תוכן העלייה הבאה, הביא סמך לדברה משהו דחווה דעת, חלק ה' סימן י"ז. ואין מי שאמרה הכלל, אלא אפילו סתירה לזה. הוא הסתמך על שאלות ותשובות יחווה דעת, סימן יוזן, שהוא נשאל על בית הכנסת בתל אביב, היה להם מנהג שעולה חתן בר מצווה לעלייה לתורה, ואחר כן דרשו באמצע הקריאה לתורה. ככה נהגו בבית הכנסת הזה שנים על גבי שנים, וברבות הזמן התחלף חלק מהציבור, בא ציבור חדש, אמרו מה פתאום, אסור, מה זה דרשו באמצע הקריאה לתורה? הרי הפתרה, לא עכשיו, ונהיה מחלוקת. חלק אמר, לא, אנחנו ככה נוהגים עשרות שנים. אז הוא משיב, שלא מוכרח, אפשר להתיר את זה. למעשה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם מותר לדבר דברי תורה בין ג'וברה לעוברה, אפילו ביחידות. אדם מדבר עם חברו, דברי תורה, לא מדבר שמעיין באיזה ספר, מדבר עם דברי תורה, באמצע הקריאה, אבל זה יעשו. אבל מה ג'וברה לחוברה? הבית יוסף מביא רבנו יונה, ששמה יימשך. כמה שיתלו, אולי יימשך גם בזמן הקריאה. והבית חדש מתיר. אמר לו, האיסור רק בזמן הקריאה, שאם אדם מדבר עם חברו, אז השנים לא ישמעו, יפסידו את הקריאה. אבל בין ג'וברה לחוברה, מותר. הרבה הסכימו לזה כמה אחרונים, אבל אפילו נגיד לפי מי שעושה זה דווקא אחד מדבר עם חברו,
אבל אם זה בר מצווה דורש, אז כולם מקשיבים. אז אין חשש שידברו. אין חשש שזה משל לי להדרה. נראה, זה רק כשנדבר עם חברו, יש החוש פנים משך. אבל באופן שהנער דורש, ואוזניהם קשובות לדרישתו, ועוד לא מזמינים את העולה הבא. עד שהוא יסיים. אין חשש. וכן כתב בשו"ת נחלת יעקב, מותר לדרוש בדברי תורה בג'ורו לעוברה. אפילו קודם הברכה האחרונה, כך הוא עשה מעשה בשנת השקעה, דרה לפני ג'ון העולם, אין פה ספר. מכאן אמר רבי אברהם פלאג'י בשו"ת ויען אברהם, זה נושא דומה, היה טעות פרשת שקלים, ואז בשבת אחרי כן, אז אבא תקרא את זה, תשלים. מה זה, שק? אפילו לדרוש מותר, זה, אני משלים את הקריאה של שבת שעברה, אני יכול להשלים את זה בפרשה אחרי. אין אמת, החידה בספר לדוד אמר כתב, אף על פי שיש מי שמתיר לחכם שעלה לקרוא בתורה, לדרוש בדברי תורה, ובגודל מעלת מצוות הצדקה, ואפילו קודם ברכה האחרונה, נראה שלכתחילה יברך ברכת התורה, מאיזה סיום קריאתו, אחר כך ידרוש. הוא, הרב שהתיר, הגזים, הוא דרש, לא אחרי ברך אשר נותן לנו תורה מהחיים, עוד לפני, גמר את הקריאה, ותחיל לדרוש, ואחרי גמר, ברך. הוא אמר, זה בדיעבד, תברך, אחר כך תדרוש. אבל מי ג'ורא לא עוברה, בסדר, הוא לא מסכים, על זה הוא לא חולק. וגדולה מזו כתב בשו"ת פנים מאירות, והרי המנהג פשוט ללא עוררין בחוצות ישראל, אמר פיוטים ושירים מג'ורא לא עוברה, בין עליית חתן, אבי הבן, בר מצווה, לא חשש שהוא לא יפסק. למה? כי אין חשש שימשך, הוא עדיין דרשת בר מצווה. כן כתב בספר מאמר מרדכי, ומה נגיד? אולי הבנוי של דורש בסוף הוא מתחיל לברך את ההורים, את המשפחה, את הרבנים, זה לא ממש דברי תורה. מה בכך? הם לא פשוט, אומרים מי שברך לא עלים בספר תורה. עלים, מי שברך, מי שעלה בתורה, אומרים לו מי שברך. ולחיי פלוני ואלמני, ועוד עוד מי שברך לזה וזה. קל וחומר, יום שמחת לבו של הפרנזו, אין למנוע. מנדיר שם. ומכוח זה, הוא דוחה את דברי אגרם פיינשטיין באגרות משה. וחלק אומר, אין דבר שום אחריה, נעלם מעינו מה שפסלו אחרונים להתיר לדור בחזבון מג'ובר לרובה. לא חשוב מי שמפסיק. לאמיתו של הדבר, בסופו של גם שהוא מתיר, אבל בסוף הוא אומר, הוא מסתייג מזה, אומר, זה לא רצוי. אם אפשר שיסכימו בלי שום מחלוקת, זהו הוא עושה כדי לקיים את המנהגים. נהגתם ככה, יש לכם על מה לסמוך, יש עכשיו מחלוקת, אז מה שנהגו עד עכשיו, בדרך כלל הכלל הוא דבר שנהוג באיזה מקום, ורוצים לשנות, יד המשנים על התחתונה. גם שזה חומרה, כן? אבל אם יש למנהג על מה להסתמך, זה סתם כלל מובא באריכות בשדה המד, כשבאים לשנות מנהג, זה צריך שיהיה הסכמה מכל הציבור. אפילו שהמנהג השני הוא יותר טוב, אבל אם יש חלק שלא מסכימים, זה יגרום מחלוקת, אז זה לא משנה. להשאיר, המשנה ידוע על התחתונה. אז הוא הולך בדרך הזאת, ולכן המנהג הזה יש לו על מה לתמוך. אבל הוא אומר, אם יסכימו, זה שיגיד אחרי שיגמור את ההפטרה, אחרי סיום ברכות ההפטרה, כמנהג רוב כוחו בתי הכנסת בירושלים, עדים לעזור, כן, תבוא עליהם ברכה, הוא אמר, זה השאלה מהר. האמת היא שלא כל כך ראיה מהפוסקים שהוא הביא, שמתירים לדרוש בין אחד לשני. אנחנו לא מדבר על זה שהרב שהתיר, הוא דיבר על מעלת הצדקה, זה לא, כאילו, כף החיים מביא בסימן קוף מהם את הדבר הזה באותו בית. יש מי שמתיר לחכם שעלה לקרוא בתורה, לדרוש בדברי תורה, ובגודל מעלה מצוות הצדקה, למה? כדי שהעולים שאחריו יעשו נדבה, אפילו קודם ברכה האחרונה. העולים, זה שיכבדו אותם לעלות אחריו, אז הם גם, הוא יעורר אותם, ובמילא יתלהבו ויתעוררו להתנדב. אז מובן, אז אין ברירה, זה כאילו זה הזמן. אם הוא... אבל לא סתם עכשיו לדרוש על הפרשה, או עם עניין הדיומה, לא, זה לא הזמן, לא דיברו על זה. אבל גם נגיד שזה לאו דווקא, כי פה הנושא שהוא דבר לפני ברכה האחרונה. אבל הוא אומר, מה יש מה שחבר אחר, לכל העם המוצא לך תחילה לדרוש בדברי תורה בג'וברו לא, הוא כבר לא מחלק מה הנושא, אולי כבר שמח על מה שכתוב קודם, צדקה. אבל נגיד שזה לאו דווקא, גם אם נגיד, בכל אופן, או הנושא של בר מצווה, בסדר, קורה, בר מצווה, כמה יש בר מצווה, זה לא כל זה. אבל באופן קבוע, לדרוש כל שבת, כל שבת, מברך, כל אחרי שני מברכים, כל, אפילו דרשו אחת, נגיד שהרב עוד השלישי, דומה, אצלם. וידרוש אחרי זה, לעשות קבירות על דרשו, זה אין ראי מדברים שהם מטילים. כי פה אתה משנה את התקנת חזק. יש למה מזדמן לפעמים איזה עניין, דורשים, אז זה מה, זה מטילים. בצוות צדקה הזדמן איזה עניין, בר מצווה, חתן, משהו, יש איזה שמחה, בסדר. אבל לעשות, זה כמו שכתוב בפוסקים, שאדם, מותר לאדם בתפילה להוסיף דברים, בקשות של הצרכים שלו. יש לו חולה בתוך ביתו, לומר את זה בברכת רופא הלינט. יש לו מישהו במשפחה שהוא צריך לקרב אותו, שיחזור בתשובה, בברכת השיבנו. באותו נושא של הברכה מותר להוסיף, או יש לו עניינים, בכל ברכה לפי הנושא שלה, בחתימה של הברכה, לפני החתימה, לפני ברוך אתה, הוא יכול להוסיף, אבל לא בקביעות. כל יום שחרית, מנהה, ערבית, עשית את הנושא, את הבקשה שלך, כאילו זה מטביע אנשי כנסת גדולה. מדי פעם, לפעמים כן, לפעמים לא, אז מועד, אבל לא, שזה לא יהיה חשוב קביעות. אז גם פה, אם לעשות את זה בתורת קריאה, דרשה קבועה, לא, על זה לא דיבור. זה הערה אחת. דבר שני, אתם יודעים שהדור הזה לא יודע, אבל בילדותי אני עוד זוכר שהיו מעוררים את זה, והזכירו שאבותינו בתימן לא אמרו מי שברך בין ג'וברה לגוברה. גם מי שירד זה מדויק בתקלל ככה, גם בחול, גם בשבת. אמרו מי שברך בין, אחרי קריאת התורה, אחרי... לכן, לכן, הרבה חזנים, היום זה קצת יתבלבל, אבל תראו בתקלל, יש מי שברך לציבור, אחר כך מי שברך ליוחיד. זה היה, אחרי גמרתי הזרה, לא הפסיקו באמצע הקריאה במי שברך, וכאן בחומר יש אצל ספרדים שעושים השקבות אפילו בין ג'וברה לאורה, עושים, זה עולים שאפילו ממש הפסקה, יש עדות כאלה, זה ודאי פשיטה, אבל אפילו מי שברך, אבל האמת היא שגם לא היו מתנדבים. בית הכנסת לא היה הוצאות לבית הכנסת. זה לא היה כאילו מי שעולה לתורה שהתנדב או כל עלייה. ורוב התפילות והכל היה בחינם. ואם מישהו התנדב, אז היה או דברים מסוימים שמכרו. או אם מישהו רצה לקרוא את זה עלייה, אז הוא מציע מחיר ואז הוא עולה. ואז הוא מתנדב. אבל גם אז לא אמרו את מי שברך אז. אמרו את מי שברך אחר כך. הרי לא באמצע הקריאה. והיו אומרים שיש בזה משום הפסק. ולא רצו להגיד את מי שברך בין ג'וברה לאורה. וכאן בבית המדרש שלנו ככה עושים ככה בשנים האחרונות. אבל מצד תורך ציבור. לא, כאילו לא הצליח על הציבור. וגם אז אני עודתי את זה. חשבו, יש כאלה חשבים שהם משנים את המנהג. אמרתי, לא, זה לא משנה את המנהג. זה המנהג. עבודנו ככה נהגו. לא היה בין ג'וברה לאורה, אין. רק אשר נותר לנו תורה ומת, סיידי פלוני בן פלוני בורך, עולה הבא, ובלי שום הפסקה. לא היה הפסקה למי שברך באמצע. וככה הבעל חמדת ימים כותב מפורש, זה לא רצוי, הפסקות האלה לא ראויות. ככה הוא כותב בפרקי שבת, פרק י' ב', הוא כותב ככה. כותב דברים חמורים. לחזק גדולים רופאים במסורת בואו ולא כזאת. ועטות החזה, כמו שאומרו בחזה, הפשטונים המפסיקים בדברים בין ג'וברה לגוברה. הם לא מבינים את הדברים הפנימיים, הם הולכים לפי חיצונית, לפי הפשט, הפשוט, אז הם דברים שגו. אז הם עושים הפסקות באיזה דברים, בפרות האשכבות, שאומרים על המדים. הם סיבו להעניש אותם. לא יהיה כפרה ותועלת לנפטר. זה יותר גרוע. ואורח צדיקים שלא להסיק בגריו. באומנו זה בן גריו. אף פס לגרור ליהודי אישו עלה לגרור. לא זולת חלילה. כי מירו שפו ראשו ועל שפו הכל חבל נמרס. כל קשור, הכל מחובר מהתחלת הפרקה הטובה. וחוטו הרו נראית למשיכה. ולי אפסק בעלים בינתיים. כי הפסוקות משם משרת למנוע שפעת ג'שם נדורת. כתוב למה הפסקות משם שעות למשה, כדי להתן רב על המג'ה, לא נקרא לגרור לגרור. משתמש בזה כמליצה. הוא אומר, אתם עושים הפסקה, זה מונע את השפע.
גם לא למכור?
מה, גם לא... אתה שואל למכור. כן, אז הנה, לפי זה, למה למכור כן, כאילו? יכול להיות שזה, כאילו, זה, זה צורך השעה, זה, כן. ואם לא, עכשיו אמר. ואם לא ישמחו כי ישתגו, זה גם כן מליצה, וישמחו כי ישתגו. ואם לא ישמחו כי ישתגו, ישאו נורא דחם חסו שלם. שם פעם זה, קורא זו קורא בחוי, בגן עדן של המעלה, מן דפסק, התפסק. מן דפסק מלא הרי תודה הרי תודה מלין האחרונים, התפסקון חיוהי, כמו שקובע בזו הפורט של הלכה. ובימי חכמי התלמוד לא היו מפסיקים בקריאותו. אלא לתרגם במקרא ליעשר העם, לא זולת. ומסוד דבור, אתה תשמע שאתה לא ענת לו עזה והשם, יוסעים מבית הכנפל כזה וזה לא, איש את רעהו. אסור לא לצאת, איש את תאומים, לא יוסעו אפילו בג'ורה לעוברה. עד תומה של הפורשה. וכן מנהג החסידים הראשונים, שלא לזה בית הכנפל מהכניס אדם, עד אחר התבלה. אז היום, בזמננו שיש הוצאות בית הכנסת, להחזיק את בית הכנסת הרבה, שצריך כסף יותר ממה שהיה בעבר, שהחיים היו יותר פשוטים, פחות מזה, כן? טוב, אז קובעים שכל עולה לתורה תורם סכום מסוים, כמה שנראה להם, מה שרק מחליטים בית הכנסת, וזה לא סיבה בשביל זה שלגיד מי שברך, כי יתרום, כי בלב אחר הוא יתרום, גם אם לא יגידו מי שברך. עצם התרומה זה הזכות שלו. אבל אפשר לעשות בסוף יש ברך כללי לכולם בסוף. כל המתנדבים, לכל אותה. אבל ההפסקה, משברך וכו', היה רצוי למנוע את זה. אז אם כן, יוצא אם נסכם את העניין זה ככה. הכי טוב, לא להפסיק בשום דבר. וגם אם יש איזה צורך באיזה דרשות לדבר, לא באופן קבוע. רק להזדמן משהו, גם אני אומר אפילו לפי הפשטנים, אבל זה בטח שזה לא רצוי. נכון, אנחנו לא שמענו את זה. נכון, יש כאלה נוהגים את זה, הם היו פחדנים, פחדים. פחדים שתחול עליהם וכאלה, לא.
זה לא
חד
רגיל.
לפי זה, רצו שלא, אתה זה הפסיק. אנחנו אצלנו, כן, אנחנו מעולם לא נהגנו, אבל יש כאלה מפסיקים, אבל הם עוד, יש כאלה מתחילים עוד לפני כן, מוסר הזה נהג בני, אז עם אור, למה זה כתוב? היה להם את הנחל של דיבורנו, שם כתוב שיש מנהג דיבורנו ככה, לא מדוע זה, ונכנס להם. לפני כן מפסיקים. צריכים מיד ברכה, אחרי זה כאילו חס ושלום זה. זכור, מישהו, אני זוכר, כתבתי על זה, שתשובה עוד לא נתפסה על המנהג הזה. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו יפה, כן, לא זכור לי שזה היה פנג'ור לעוברו, לא ידוע לי הנקודה הזאת אם זה פנג'ור לעוברו, אבל יכול להיות שלא הייתה להם ברירה, הם צריכים להגיע לכל הבית הכנס להסתובב. אז זה היה חייבים כאילו, אז הם חייבים, עד שיגיעו מפה, אני בטוח שזה היה פנג'ור לעוברו, מסתבר ככה. יכול להיות שזה היה ככה, אבל שום פעם, אז אמרנו, פעם אחת, אחת בשענה יחפר עליו. כן, כמה, לפני פסח, לפני תשרי, כן. דבר בעיתו מטוב, כאילו דבר שזה הכריח, כן, אבל כמו שאמרנו, בקבירות זה שען. בכלל, צריכים לדעת המושג של קריאת התורה, ספר תורה. אנחנו לא, כמובן, אם היה תלוי בנו, אם אנשים רוצים להכניס את הספרות שלהם אלה הרבנים, הרבנים הצעירים, שרוצים לדרוש, הם חושבים בטח שעכשיו, לכאורה הם עושים דברים כביכול שהציבור יקבל. עושים את הדברים האלה לא תלויים בשכל שלנו. אם אנחנו היינו, צריכים אנחנו לקבוע, אם אנחנו היה החלטות שלנו, אנחנו בשמע קריאת התורה. א', בשמע תראה ספר תורה כשר. מה, אפשר לקרוא מתוך ההמש? למה צריך לקרוא דווקא מספר תורה? מה יותר טוב? לקרוא את הפרשה? אולי יותר טוב שיקום הרב ידרוש. או, נקרא. אולי ניקח את ספר החינוך, נקרא את המצוות של הפרשה. אולי זה ייתן יותר תועלת, אני אומר לפי השכל שלנו. מה יותר טוב? שנקרא את הפרשה, כתוב, יתרח את המשע, והוא אמר, יתרח את המשע, אני מחזיר אותו על הפשטו. מה זה? מה התועלת? שהדקדוקים של הקריאה, אנחנו מדקדקים, מסרעים, מסרועים, זה, כל... נדבקה עוד בסדר הפסוד. זהו, נגמר, רוצים לסדר זה לאחר. אם היו שואלים אותנו, אנחנו, לא, לפי ההיגיון שלנו. אלא מה? זה לא תלוי, אנחנו, זה התפיסה הפשוטה שלנו. אבל ספר תורה פסול, מה קרה? יש, אני קורא עכשיו פורש בזה, ברכו יש פסול פורש בפורש נוח. מה זה מפריע לי? מה הקשר? אלא מה? אנחנו לא יודעים את הכוחות, את הדברים הרוחניים שתמונים בזה. אז בשביל זה אולי רק קצת רבנו משה חיים לוצאטו כותב בספר פתחי חוכמה מילים ממש כדור רבנת, בהקדמה לספר פתחי חוכמה. הוא אומר ככה, כל האותיות שאנו רואים בתורה כולם מורים על קו עורף, 22 אורות הנמצאים למעלה. העורף ההם הוא עליונים ומזהירים על האותיות. ומכאן נמשך על קדושת התורה, קדושת הספר תורה ותפילין ומזוזות וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבו נכתובים, אם הספר תורה נכתב בקדושה, ככל ירקותיו וכל משפטיו, ובקדושת הכללית וקדושת השמות, לפי הקדושה, ככה גודל ההשראה וההערה של האורות הים על האותיות. ולכל ספר תורה שיש בו פסול אחד, נפסול כולה. למה? כי אין האורו עמד על אוקו ראוי, שיהיה מוהמנו הקדושו לעם, אחר חגרי עבר. אז יש השפעה רוחנית של אורות מהקדושה של הספר תורה שמשפיע על הציבור. אז זה מבחינת הספר, מבחינת הקריאה, מובן. זה דברים שלא בהבנה שלנו, שאנחנו נערב את השכל המצומם שלנו, מה אנחנו מבינים מה יותר טוב, אלא אין לנו מה שהאחרים אמרו שידעו את הדברים בשורשיהם. וזה מה שפועל. אם רוצים דברים אחרים, יש גם לזה מקום וזמן. בכל אופן, לא כל כך מובן באגרות משה הכניס בדברים שלו שהתרגום זה תורת אמת ולא שייך שום חולקים. מה, בכלל לא חולקים על תרגום מונגולס? אסור לחלוק על תרגום מונגולס? זה תורה מסיני. כתוב שהתרגום ניתן מסיני, נכון, כתוב שהתרגום ניתן מסיני, אבל הנה הבאנו קודם שהרמב"ם חולק עליו ובהרבה מקומות רש"י והמפרשים לפעמים אומרים כתרגום, לפעמים אפילו דוחים אותו. נכון, והרמב"ם גולוס הוא תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע, אז הוא כתב לפי שיטתו. מצד שני, חז"ל אומרים תרגום ניטול מסיני. אז פה צריכים פה להבין את ההגדרה הזאת. מה המושג הזה? תרגום ניטול מסיני. אמרתי על זה בזמנו בשו"ת עולת יצחק חלק ב', סימן רש"י ד', לגבי עניין של קדושת השמות. הרי יש בתורה שם קודש חייב לקדש אותו, ושם חול אסור לקדש אותו. אבל יש מילים שאפשר לפרש אותם בכמה אופנים. אז לפי הפירוש, אז זה משתנה אם זה חול או קודש. והרבה פעמים יש מחלוקת על המפרשים. אז לכן היום הכלל הוא של הסופרים שמקדש מספק. אבל בדורות הראשונים לא היה דבר כזה. זה באחרונים, עד שראו עמדו על כל זה, אמרו טוב מקדש מספק, זה לא מזיק. אז השלה אומר ללכת לפי התרגום. ככה השיטה שלו. השלום מסכת שבועות, הוא אומר, לך אחרי הסכמת התרגום. אז הבאתי ברשות ג' בעלת יצחק, עוד ג', שאחרונו לא הסכימו לדבר. אבל מה יש לו אילן גדול להסמך עליו? הרמב״ם. הרמב״ם בספר שם הכל יבוא לך לפי התרגום, ויש פה הליכות על הנושא הזה, על כל העניין הזה, כאילו, שהתרגום, כמה המשקל שלו בלקבוע הלכות. ובין היתר הלכתי איגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם, שהוא מביא את רבי הרש בן חפני. הוא כותב על איזה עניין, הוא אומר, הוא כותב משהו, הוא אומר, אנחנו לא סוברים כדי ראים בתרגיל. רבי אברהם בן הרמב״ם, אני מקשה, איך אתה אומר? חזל הסכימו שהתרגום את הרבה, עזרו הכהן, הסובר המורה, ממנו נמסר. אז הוא מתפלא, איך אתה אמר לי, לא, אנחנו לא סוברים כמו התרגום. מצד שני, אם אתה תשרבי אברהם בעצמו חלק על התרגום, בספר המסוג העבודה שזה כהן זה. וגם הרמב״ם חלק עליו בכמה מקומות, והרבה גדולי ישראל. זה פה קצת משהו לא כל כך ברור לנו. הרמ"א באבן העזר ללקוט ג'וטין, סימן קכ"ו סעיף א', הוא דן לגבי בית ג'ת. אסור לכתוב בית ג'ת שתי לשונות. ג'ת צריך לקרוא באותו לשון, מה תעלה עד הסוף? אז הוא אומר ככה, אף על פי שאין לכתוב נוסח הג'ת בערבוב שני לשונות, עברית וארמית, כמו שנוהגים עושים לנו מותר. כי שניהם ניתנו מסיני. והם קרובים בלשון, אך לשון אחת חשיבה. ככה הוא כותב. ספר תוספת ברכה, וחלק ראשון, על הפסוק בג'מת אבן ונצפה, הוא כותב להסביר את הרמ"א הזה בדברים תמוהים, אני לא אכנס לנושא הזה, שבעל תורה זה בעל תורה תמימה, שמה כתב זה, הסבר לא, קשה לקבל את הדברים שלו, בכל אופן מה שנראה, זה נראה פשוט, המקור של הרמ"א, כותב בסמ"ג, הסמ"ג כותב בשם רב נתנאל ג'והן, הוא אומר, תרגום, הרי כידוע, אנחנו נוהגים כשיטת הגאונים. שהתורים זה חובה, כמו שיש חובה לקרוא בתורה, גם אם הציבור לא מבין מה קוראים. קוראים בתורה, והיו כדובה על העולה, אתם לא מבינים, מה אתה אומר? תגיד באנגלית, תגיד בערבית, אני לא מבין מה אתה אומר. אין דבר כזה, חובה, זה חובה לקרוא. אז התרגום, אין דבר כזה, אתה לא מבין מה אומרים, זה חובה. זה ככה דעת הגאונים, והם אומרים, ומי שאומר שלא מבין, ילמד, ושיבין, אבל חייבים לתרגם. זה אומר רב נתן, זה שיטת הגאונים שאנחנו נוהגים על פי עד היום, לכן אנחנו לא ביטלנו את התרגום גם בזמננו. אז זאת אומרת, לא כמו שאלה שאומרים שזה נתקע רק בשביל עמי ארצות שלא מבינים, זה נושא אחר. בכל אופן, אומר רב נתן ג'והן, מה תגיד? אם עשו בארמית, אנחנו נפרש. הוא אומר, לא, תרגום זוכו ניצול מסיני. טוב, מה זה ניצול מסיני? זה לא כל כך ברור. בשאלות ותשובות של הרמ"א, סימן גחת, 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 יש פה, יש שם מסע ומתן ארוך על זה. יש כאלה אמרו שיש בתרגום פירושים שניתנו מסיני. לא שהתרגום עצמו ניתן מסיני. בראשית ברא אלוהים, בקדמין ברא אדוני, את שם יהוה. לא שזה ניתן מסיני. בפירושים שאונגלוס מתרגם ולפי המילים מובן מה הפירוש, זה היסודות שלהם ניתנו מסיני. וגם התרגום זוכו שהתורה משתמש בלשון ארמית. ויקרא לו לבון יחר סוהדותה. זה, מה זה? זה ארמית. זה הלשון היחידה בתורה שמתייחס לארמית. עוד משהו יש בספר ירמיה. כבנו תמרון להן. הלא היו דשם יהו ארכו, לא עבדו. זה הלשון היחידי שהתורה חיבדה אותו. הקדוש ברוך הוא חלק לו כבוד. ככה זה כתוב בראשית רבה פרשה, אין דלת עוד ד'. דרך אגב, מעריץ אומר חידוש עצום. על פי הרמ"א הזה, המעריץ תראית, בזמנו של מעריץ, נהגו בג'ת, כתבו ג'ת, כתבו ג'יטין, אז כתובים בג'ת, פלוני בן פלוני, למשל, סעיד בן סלימן, לא כתבו סעיד בן סלימן, סעיד אבן סלימן, או בשמות של המגורשת. נגיד, חזל בנת יחיא. מה זה? אסור לערבי, זה אבן ובנת, זה לשון ערבי. אומר מעריץ, הלשון ערבי הוא כמו ארומי. זה דומה בלשון, וכמו שמותר לכתוב בג'אד לשון ארמית כי היא קרובה, אז גם בלשון ערבי. חידוש מעניין. אפשר, הוא לא, כן, הוא רק מסברה נראה לו, כמובן דגורב הוא ללשון הקדש, לא גבינה. ככה הוא כותב בעצעין ובמדורו בתרא. כדי ששם הוא נוסף כל העניין של נסח הקדובה והג'טין. בכל אופן, המושג הזה של תרגום ניתן מסיני, מחזור ויטרי ורבנו בחר, בתחילת מסכת אבות, משה גבוה, הם מפורשים, דברו כפשוטם. תרגום ניתן מסיני, הם מבינים שזה ממש. רש"י בקידושין דף מ"ט, דיבור המתחיל הרי, אונקולוס כשר הסעיף, לא מדעתו הסעיף. שהרי בסיני ניתן, ולא שנשתקם, וחזרו ויסד את זה. כמו המגרה במגילה דרגינה. אז רואים שהם מבינים דברים כפי שלא, ויש כאלה לא מבינים ככה. בכל אופן, גם אם נגיד שזה פירושי והבנה אחרת בעניין הזה של התרגום ניתן מסיני, והראיה שהרבה ראשונים לפעמים חלקים עליו, זה פה קשה פה להגדיר, אז אם כן, אז מה, אז יש חילוקי דעות, גם בתנאים יש חילוקי דעות, אלא מה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז עכשיו יש לך פירושים, מה טוען אגרות משה? יש מפרשים, רבנו בחיי, הרמב"ן, רש"י, וכדומה, אז יש חילוקי דעות. אז מה פירוש? אם יש חילוקי דעות, אם הרמב"ן יכתוב על אבן עזרא שהוא טעה, אם איזה מפרש יגיד שמה שהרמב"ן כתב הראם, זה לא נכון לפירוש, אז מה פירוש? זה לא דברי אלו דברי אלוהים חיים? זאת אומרת, זה מחוק, זה לא... אז עכשיו, זה יכול להיות. יכול להיות, לפי המפרש שאומר שזה, שהטעות הפירוש הזה, הרי זה יכול להיות רק במפרשים. לא, בספרי חז"ל אין דברים, אפשר לומר ככה, ייתכן ככה, אין דבר כזה. כל דברי חז"ל זה אלו ואלו דברי אלוהים, הכל זה אמת, גם שיש חילוקי דעות. אז יכול להיות שזה, בגדרים האלה, אז התרגום הוא במשקל כזה, שגם אם אתה הולך עליו, גם אם רש"י לא נראה לו מה שהתרגום אומר, אבל הוא לא מוחק אותו. לא שזה לא נקרא דברי אלוהים חיים. אבל גם אם רש"י אומר את זה פירוש, ויבוא הרמב"ן, ויגיד זה לא נכון הפירוש של רש"י, דוגמה, ויביא הוכחות מכל מיני מקומות, אז נגיד, לפי הרמב"ן, זה לא בגדר דברי אלוהים חיים. אבל לא פירושו שמי שקורא את רש"י נקרא שהוא לא עוסק בתורה. הוא נקרא בתורה, הוא עוסק בתורה. זה לא, הוא לא ביטול תורה. אבל זה לא באותה דרגה. אז אם ככה, אז התרגום יש לו תמיד מעלה כמו ספרי חז"ל, ואולי אפילו הרבה יותר מזה. גם אם יש חולקים עליו. מה שאין כן בפירושים אחרים, שאם חולקים עליהם, לפי דברי החוקים זה נחת דרגה, ואז אם כן, לא יכול להחשיב את זה פירוש אמיתי לאמיתה של התורה, למרות שמבחינת לעסוק בתורה זה נקרא שעוסקים בתורה, זה לא שאדם שאפילו יחזור את זה כל היום כולו, הוא נקרא עוסק בתורה, אבל זה לא אותה דרגה. פחות או יותר ככה נראה לי להגדיר את הדברים. ולכן, אז כאילו זה מצליק את השיטה של האגרות משה, שאין מה להשוות עם התרגום, כל פירוש אחר, ובכל אופן דרשות קבועות, שבוודאי שלא ראוי, אפילו הוא נוקל פרשן אסור, כנראה זה נכון. ונועה אמרנו, הרמב״ם עצמו, כמה הוא מחשיב את פירוש אונקולוס? בהלכות איסור הביאה, הרמב״ם כותב, לא יגל בעיניך איסור עבד ושפחה, שהרי אונקולוס תרגם את הפסוק, לתהי הקדושה מבנת ישראל, מה התרגום? פרשת קידסה. כ"ג ג'ות ח', לא תהי תבוא מבנת ישראל לבר עבד, ולא יסגרו מבנת ישראל לתאומו. אז עבד ושפחה, זה הרמב״ם לא פוסק, זה לא הפירוש של הפסוק, הרמב״ם מפרש פירוש אחר. אבל הוא אומר, אבל לא יהיה קל בעיניך, שהרי אונקולוס תרגם. הנה, הוא עשה מתרגם, למרות שההלכה לא כמוהו, אבל סוף סוף אונקולוס ככה תרגם, אז יש לזה מעלה וחשיבות, והרדב"ז מדבר על זה בתשובות. כאילו, לא שבגלל זה ההלכה כמוהו, אבל רק להראות את המעלה של זה.
דרך אגב, אז בזמנו דיברנו שהרמב"ם הפך את הסדר של הפסוק, הביא בהתחלה לא יהיה גודש ולא תהיה גדשו. הפסוק הרי לא לפי הסדר הזה. מצאתי דבר דומה לזה בהלכות דעות, שגם כן הרמב"ם הפך את הפסוק כל אלמנה ויועתם לתענון. הרמב"ם הפוך מביא בהתחלת היתום ואחר כך באלמנה. וראיתי שבספר ברית משה עומד על הדיוק כזה ליישב אותו, אז אם כן, אז אמרנו יישוב, יישבנו ברוך השם את למה הרמב"ם שם הקדים את זה, ופה יש מהלך אחר. כותב בספר ברית משה על הסמג, מצוות לא תעשה חטא. קשה לי על רבנו, פה הוא מדבר על הסמג, הפירוש ברית משה, וייס, מדוע השינה מהפסוק ונקת יתום תחילה? כתוב לסמג לא נענות על מנה ויתום, וכתוב לסמג מה שכתוב פה. למה שינה בחיבור? גם הרמב"ם ספר המצוות, מצוות לא תעשה ראשון עליו, וגם בחיבור נקת יתום תחילה, וגם עליו קשה. הוא מעריך על זה פלפול שלם בערך הזה. הוא מבין שיש הרבה מקומות יקשה לרמב"ם, צריך באמת להיות כתוב יתום בהתחלה. מי יותר סובל? האלמנה או היתומים? הם אומללים יותר. גם האלמנה יכולה להתחתן. אבל זה, ובדרך כלל הפסוקים זה מתחילים תמיד עם יתומים. אבי יתומים וזה יענה למונה. הרבה פעמים מסגרים יתום תחילה. תחת מתחום, ולא תחת יתום והאלמנה. טוב, הוא מיירך לשם, אז לא נכנס לזה. אז פלפול סתות בכמה וכמה דברים. אבל בכל אופן, העיקר הנקודה היא שאם הרמב"ם משנה סדר של פסוק, זה לא לחינם. צריך לעמוד ליישב את זה כמו שברוך השם שם הצלחנו ליישב, אבל בכיוון אחר. חידוש נוסף שאמרנו בשיעור פרשת שופטים, חידוש גדול, שאבותינו עלו לרגל בבית שני. שם הבאתי מסורת קבלה של חכמי תימן בשם מר יהודה סעדי, שעלו לרגל, הקריבו קורבנות, עלו בבית שני, כי המרחק מתימן לארץ ישראל הוא לא גדול, 4-5 ימים, בפרט אם זה, לפי מה שכתוב שזה היה, שעשו את זה דרך חפירה, דרך מנהרה שהיה בין ארץ ישראל לתימן, שהם הגיעו דרך שם. אז כנראה שאם בתוך מנהרה באדמה ביישוב זה קשה, חום של השמש, גשמים, שהרבה הפרעות, אבל פה זה דרך ישירה ובלי מעצורים ובלי שמש, אין הפרעות, אז זה כאילו אפשר להספיק ממש לתוך זמן קצר. ככה הבאנו את זה בזמנו. וגם רבי אברהם ערוסי כותב בספר קורא הדורות משהו כזה לגבי, אפילו לגבי בית ראשון שהוא מקריב עוד בשנים, הרי הגלות כבר הייתה בבית ראשון, בסוף הבית הראשון. במילים אחרות יש לנו שני מקורות לזה. החידה לא ידע את זה, זה פשוט לא הפוך, אבל זה השערה, הוא לא, כן, לא, רק חידה במחזיק ברכה, סימן עתר, טוב רשען, בדיני חנוכה, הוא דן על השאלה, למה לא בחנוכה לא עושים ספי גודי, אמר, 9 ימים, כמו שעושים סוכות בחוץ לארץ, 9 ימים, פסח עושים 8 ימים, יום דור שני של הג'וליה, למה חנוכה? הרי גם יש ספק, מתי יגיעו השלוחים? אז זה צריך להיות 9 ימים. זה כן, זה הנושא שהוא מדבר על זה. אז הוא מביא שרבי חיים אבו אל-עפיה, בעת חיים, הוא כותב לא היה ספק. הרי 15 יום כתוב
למה מתחילים לשאול על הייתי שומע בשבעה מרחש? הוא אמר שהייתי האחרון שבישראל לנר פרה. אז זה 15 יום. אז אם כן, על כסלב, חנוכה זה בקפה כסלב, לא היו מסופגים. לא, זה לא צריך לסביר גודי יום. אז הוא אומר, בברכי יוסף, בדי השלוחים, סנטיק לו חנוכה, ידעו הכל. אבל רואה אני אין מקום לסירות אלס. הנה, שאולו ספרה, לא רצו לארץ וארץ בבית שני, כמו שאולו סירת דרות. אומר, הרי בית שני, גלות ספרד לא עלו. נשארו שם מובה בתוליטולה, לתקנו המזויסית. ככתב הרב סדר היום, סמני תוליטולה לא רצו לעלות. זה תוליטולה, זה מה שנקרא תולדו. תולדו, זה משפחת תולדנו. משם, המוצא שלהם תולדנו. תולדה, תוליטולה. זה תולדנו. לא נחזור לתולדו, אחר גלות ספרד. הם תקנו נוסח המזויסית. וכן זוכור אני, שראיתי בספרי הגודש כתיב את יוב, שכסוף גילת אשכנז, כמו ברמייסה, בוערי תימון, צנעה, שהיא עוזול, לא רצו לעלות לארץ ישראל שני. הוא משורה, זוכר לו שורה, על תימן הוא ראה את זה בטח בהקדמה של מלאכת שלמה, מלאכת שלמה עדני, הוא כותב את זה. אם כן, אומר החידה, אין ספק שאלו הגילות, ספורה ואשכנז ותימון, לרב ריחו גומר, לא היו יכולים להורא רגע לירושלים. הרחוקים שבספרד ואשכנז ותימון, לא שלם לו, הם מעבר ליום, הרחק מאוד, איך הם הספיקו? כאילו, אז חוזר השאלה, בחנוכה, למה עשו תשעה ימים? הוא מעריך עוד פעם, בהמשך, עוד פעם חוזר לזה. כן, חקירת הרעים, גומר ומסור. למה לא עשו בחנוכה סביבה? ודאי בארוסות הרחוקות מעבר ליום, מספגו להו, ואין נהו לעבדו את הרעים, אלא מה, אנחנו לא צריכים לתרוס אחר. אם זה פסע סוכות, זה דורייתא, ודרבנן לא אמרו. או ששמונה ימים זה כנגד שמונת ימי מילה, לא רוצה לעשות תשעה ימים, זה יקלקל את הרמת. זה נשאר שזה התרוס. אבל הטענה שלו, שהוא כאילו, כן, אז א', כמובן, הוא כותב, מסברה, נראה לו שהם היו רחוקים. ולא יכלו להגיע. זה, טוב, אם יש חכמי תימן קבלה שכן היו, אז כמובן זה לא עומד במשקל נגד זה, אם יש, אבל גם לא תמוה מה שהוא כותב שזה מעבר ליום. אין ספרד ואשכנז, נכון, יש הים, הים התיכון מפסיק בין ספרד ואשכנז, יש ים התיכון. אבל בין ארץ ישראל ותימן אין ים. אין לבעיה, זה אפילו ביבשה אפשר. כן, אבל חכם אחד שאל, הבאנו כבר את השאלה הזו שמה, שהתוספות אומרים שחוץ לארץ לא חייבים לעלות לרגל. זה מה שכתוב בפסחים דף ג' עמוד ב', רבי יהודה בן צירין, מסעודה ספר עושה בירושלים, ככה הוא ידע על אותו, שהגוי הזה הולך, אוכל קורבן פסח, ולא ידעו שהוא גוי, אז אומרת לו, רבי יהודה בן צירין, למה לא עלה? למה הוא נשאר בנצירין, בנצירין זה חוץ לארץ. אמרו לתוספות, כמה תירוצים, בסוף שם הכתוב, חוץ לארץ פוטור מן הראייה, פוטור מקורבן פסח. אז אם כן, למה יש את התימנים לעלות ישראל? זה בחוץ לארץ, זה פטורים. טוב, נגיד שפטורים, ואם בכל זאת תרצו לעלות. מה פה עובד?
הנדרים
המדוות, לא נדרים, היו מגיעים
את זה ברגע.
כן, בקורא הדורות. בסדר, אבל למעשה, אפילו שהתוספות ככה כותבים, המשנה למלך, פרק ראשון קורא מפסח, תמי אני, מאיפה לקחו את זה התוספות? כתבו ככה, לא ידוע על המקור, כמה מנחת חינוך, מנחת חינוך מצווה ה', אות י' ג', הוא מביא אבל איזה מקומות שאפשר להבין ככה, אפשר לדעי ככה. אבל בטח התוספות עשו את זה, אני לא יודע מאיפה לקחו את זה. אבל בטח הם ידעו, היה להם איזה מקור. אנחנו לא יודעים. הרבה אחרונים מפלפלים בזה. האם בני חוץ לארץ פטורים אל עוד לרגל או לא? האם רק בארץ ישראל חייבים או לא? טוב, אז אם יש כבר חילוק את זה, לא פלא אם אבותינו סברו שכן חובה. אבל מצאתי שהמאירי זה מפורש. המאירי בגיטין דף ב' כותב, בני חוץ לארץ, אף על פי שאלנו לרגל, לא מתעכבים שם הרבה, שם הוא דן על השאלות מצויות, פנינה טוב, פנינה טוב, אז כאילו מה הבעיה? אז הוא אומר, אז המאירי פשוט לא הפוך. לפי הזמן אני צריך לתכן את הנושא הבא. עוד כמה זמן יש? אז נסיים בנושא קטן. דיברנו בשיעור הקודם עם בעל תשובה, כדי שהתשובה שלו תהיה תשובה מעליות, תשובה שמורו, אחרי שהוא כבר התחזק וקדם במדרגה של ממש, האם כדי שהתשובה שלו תהיה תשובה גמורה מותר לו להכניס עצמו לניסיון? והבאנו חילוקי דעות בזה. אמרנו שבאיסור העריות לא רצוי, למרות שיש כאלה שמתירים, אבל בדברים אחרים כגון איסורי מאכלות אסורות מסתבר יותר שהוא יוכל לעמוד בזה, אז כאילו זה אפילו רצוי. הייתי מציינים לחזון איש באמונה וביטחון. החזון איש מדבר מה על עניין של תיקון המידות, מה הדרך. הוא מעריך פה כמה פרקים, פרק רביעי, שדקדוק הדין, שמירת הלשון, זה מה שמועל לתיקון המידות. כאילו שאדם מתרגל להיות סבלן, אז מתקן את זה, רפואה לקעת, לקפדנות, זריזות, שלא יעצלן ואדיש, הרגל קבלת הביזיון, זה מרפא לרדיפה אחרי הכבוד. הוא כותב לפני כן באותה, מדבר שאנשים חושבים שיש מצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, חושבים שיש אנשים שבמצוות בין אדם למקום הם שלמים, בתיקון המידות הם לא בסדר, הם חסרים, אז הם רעים בין אדם לחברה ובין אדם לחברה בסדר. הוא אומר החזון איש, זה טעות. גם אדם שאתה חושב שהוא בין אדם למקום הוא בסדר, ברגע שזה יפגע במידות שלו, ברגע שזה יהיה נגד הטבע שלו, הוא לא יעמוד כבין אדם למקום. הבין אדם למקום, כשזה יתנגש עם התאוות שלו, עם הרצונות שלו, עם המידות המושחתות שלו, אז גם בין אדם למקום זה לא יעמוד. אז הוא אומר, אז אתה רואה שאדם מקיים מצוות בין אדם למקום, כי הוא לא פוגע בזה התנגדות. אין לו, מה מפריע לו? תפילין. מניח תפילין, שומר שבת, מה זה מפריע לו? זה לא מתנגש עם הטבע שלו. אבל אם הוא מתנגש, זה לא עזור. אבל יש לו יראת שמיים, זה לא יעזור. אם המידות שלו לא מתוקנות, הוא לא יעמוד לזה. מביא דוגמה, מעשים בכל יום, דף ממזן אותי, החרד הזה לא עלה לתורה, קראו לו את התורה כי הוא חשב לא לפי כבודו, זה המנה שחרק לו הגבי, לפי סימני הכבוד המוחזקים בציבור ההוא. דף התורה עולה לו, אתם יודעים, אצל אשכנזים חמישי זה לא מכובד, לא יודע מה יש להם בחמישי, אבל לא יודע. אבל זה אחם, זה לא עולה. או שיש סיפור הרבה נאי בשיצרה מישהו שעלו אותו, שראה מישהו שאותו עלו, לא יודע, הוא ראה מישהו אחר שעלו אותו, מה, עלו אותו, אדם צדיק, יום כיפור, בוכה, מתוודה וזה, אבל ברגע שהרגיש שזה פגיעה בכבוד שלו, זה תחיל לצעוק. טוב, אז אבל הוא מביא דוגמה של אדם שעלייה לתורה לא לפי כבודו, לא עולה. כרגע לא חת ממה שאמרו ועזה ואדנה יחלו, קוראים לו לעבוד תורה ואינו עולה. זאת אומרת, אומר החזון איש, האדם הזה הוא מקולקל בשורשו. יצא משהו אותו. המצוות שהוא עושה זה הרגל, מתאים לפי הכבוד שלו, לפי התאוות שלו, למה לחייב, אבל אם זה מתנגש עם הטבע שלו, הופך את הקערה על פיה. למה לא עושה? טוב, יפה מאוד. זה רק כסד הערה קטנה, קצת תמוה בעיניי, אמרו, אבל על זה באדם יחלו, לפי מיעוט ידיעתי, זה לא על זה. זה על זה נאמר על מי שיוצא באמצע כדי לתורה. אם מישהו לא קראו לתורה ולא עליה, מזמינים אותו, זה הגמרא בברכות בפנונה. כתוב שמגסרים יומר, כי הוא חייך הוא ערך יומך. זה יותר חיון. עוד וב, מביא מעשה. תחרד אחד מהסוג הזה, תשמעו את זה דבר מבין. בא אורח נכבד לעירו, ויבקשו יחרד לבקרו בביתו. והאורח הבטיחה לבקרו בלב שבת קודש. בא איזה אדם חובד לעיר. והחרד הזה, זה היום מה שאומרים חרדי. אבל הכוונה, אדם, איזה ירא שמיים, אדם נחשב, שופרי שופרי. תבוא תבקר אצלי. בליל שבת אני אצלך. החרד שמח על הבטחתו, כי אתה אומר, סעודה, זה כבוד יהיה לי שהוא בא לבקר אותי. מה עשה הסעודה? השכיח אותו להוסיף נפות בנרו, והדליק את הנר במעט נפות שנשאר מליל חמישי. אז בימים ההם, אתם מדליקים את הנרות, נפות. מי שלא מבין מה זה מה שנפט. אז אם כן, אז הוא לא תמלב, שכח, אז הוא נשאר לו קצת שמן מיום חמישי, אז הוא הדליק בליל שבת, התאורה של אז. הוא היה עולה לשבת גדש, בימת החורף. הורח, אתה לא לבוא. והנר חושב לי כובד. איזה שעה יבוא, רואה, הנר עוד מעט נכבה, והורח עוד לא הגיע. החרד הזה לא שלט בנפשו. לנחול את הקלון הזה שיבוא הורח ומצאו בחושך, איזה ביזיון. הוא יבוא, הורח המכובד, עכשיו אני אבוא חשוך. ויוסף נפות ונראה בשבות. זה לא משל. הוא אומר, מה עשה? פירושו, המידות שלו, חילול שבת. הוא לא עומד בזה, איזה בזה. מעשה זה לא מהמקרים בבודדים, שאתה מכוון. זה תופעה קבועה. מי שלא נבחן בכל המידות, הוא לא יעמוד בזה. מבין. בכל אופן, בענייננו, אחר כך הוא משבוטט. דקדוק הדין זה הדרך היחידה לתיקון המידות. מבחינות אחרות, מצווה להתרחק מניסיונות. לא שווה לאדם לחפש ניסיונות כדי להתרגל בתיקון המידות. שזה הנקודה שעל זה דיברנו. זה אחר, קודם שהיה רק הקדמה. אומר, אתה רוצה לתקן את המידות על ידי ניסיונות? אדרבה. חובות המוסריות לא להיכנס למקום שעלו לבוא לידי ניסיון. כמו שאדם נזהר לא לעמוד במקום סכנה, הוא מסכת שבת, לא לעמוד במקום סכנה. אם סכנת הגוף, כל שכן סכנת הנפש. וגם תקח לך משל מאדם סוחר, עשה עסקים. אם הוא רואה ספק שכל, 50% אני ארוויח. אבל נרוויח המון. 50% הפסד עד לגמרי. מה עושה? יש פה סיכון, אז בוא, לא תפק, כן, סיכון. יש לפחות, אם היה רוב רווח, אפילו שיקוי קצת, אבל ספק שיקול, ההפסד יפסד עולם. זה לא, והרווח, אמנם יש רווח עולם, אבל יש צד גם הפסד עולם, לא שאומר לו להיכנס לתום פעולה כזאת. הדבר מבואר בתוספות עבודה זרה, אם מכאן יש לדקדק, שדרך יתהג בדק, טוב, לא ניכנס לדיוק שלו, יש לו דיוק נפלא מהתוספות בעבודה זרה, שם הרבי חנינה, שם אל תגרב על פתח ביתו, בקיצור, לא להכניס עמו לניסיון, אפילו שסמכה על זכות התורה, שהם לומדים תורה, לא נשמע. אין הנזיר רשאי להיכנס לכרם ועורר את אהבתו לענבים האסורים עליו. אדם, נזיר, אולי כדי להראות את הכוחות שלו, את ההתגברות שלו, אני לחוף את הילד, אני אכנס לשם ולא אוכל. לא. להשתלם במידת האהבה. סחר, חטוב. לך, לך, אמרינה לנזירה. או יגורסים, לוח, לוח. אמרינה לנזירה. סחר, סחר, אמר לו, תגרם. אל תגרם לנזירה. קרוב למקום הצורך, זה עבירה. עשו משמרת למשמרתי. לעולם לברך לנזירה. אפילו בשביל ניסיון, להתרגל לניסיון לעבודתם. אם כן, זה רק במקרים מזדמנים, אדם יזדמן עם העבירה. יזדמן לך, יזדמן. לא שאתה יזמת את זה. זה מקרים בודדים, זה לא עוזר, זה לא שימוש מעשי. אבל שומר מצווה ודקדוקיה, תמיד יש לו ניסיונות, תמיד יש מערכה, תמיד יש מלחמות, כל מה צריך להחליט, כן, ימינה, שמאלה, זה התאמנות. תתאמן, תרגיז את היצר הטוב, והתיקון הוא נאמן. לכאורה, זה סותר את מה שאמרנו, שזה כאילו שאדם יכנס לך, אסור לך לך לדם. אבל התשובה פשוטה. ראיתי מישהו שהביא את זה, כאילו בקשר לנושא הזה, לעניין שלנו, לנושא של מה שדיברנו, ספר החסידים, מדרש איתמר מרי, כן? אבל זה לא קשור, זה לא ראיה. החזון מדבר על אדם רגיל, לא על בעל תשובה. על אדם רגיל, שלא שתחזור בתשובה. אמרנו שצדיקים, מקום של צדיקים גורם, בעל תשובה יכולים לעמוד. זאת אומרת, יש דברים של בעל תשובה, זה מותר לו, יש לו מעלה בזה. החזון שלו מדבר על אדם רגיל, זה לפי מה שהחזון שאומר, זה לכל עמה. אל תביא שאדם לא יביא את עצמו לידי ניסיון. והשם ברוך הוא, אם אלה כל מי שבנו דבוא, שלא נבוא לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, וכו' לא וכו'.
מי שלקח שמורות
בשבת שעברה, התורמים, שלקחו השמורות,
ולתנו
כרצו,
שלקח פה את
הערכת הרמות, ואני אקח את החדשים. אני רוצה להתקנן. אני לא ידעתי. מי שברך בזה, נועם, לא נחל ויעגר, משה בערם, ודודים אוכל כלבת השבת, ולכת כל הכל הכל תשבת ידרים ובני מהם, ובני המושם ולמידי העם. עד יברך וישמר חייב עליך את אמה. לבי בורק בזכרות סברי שנותיו לכל השרה. הרב ישראל מאיר ורב מיכאל חדד. והילד יוסף בן הרב משה. ועברו עזרו בן הרב נזים. ורב יהודה חרזי, בחור החשוב. רבי יהושע במערכת רבילי. וגם רבי מתתיהו בן יהודה בן מיכאל. ובשם הבא רבי משה. שם ברוך הוא יתן לברוך הוא נמדי, אני פתור ונדק שיהיה נדק ומלא בני הלך המוזר לכם. ילדנו לערוך הולי ולכן מלא כל מי שעולה לבוא מלאים בחם ותבוא הגיע מכל החמם ולשת כל טוב. אז לא נאו, ישמרהו ויחייהו ושר בו עולה ועד יתנו בנפשי הבא וכן יהיה רוזן עדים לו, אמן.